ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סוטה דף גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל ארבע שורות מראש העמוד. בשוליים, תחת הכותרת נושא, אנחנו כתבנו תיאורים הקשורים לאדם העובר עבירה. הקבקוב שהוספנו פה בכיתוב הוא תואם למה שמופיע בגמרא. יש לנו קבקוב מתחת הביטוי אדם עובר עבירה. הגמרא, היה תניא, היה רבי מאיר אומר, אדם עובר עבירה בסתר, והקדוש ברוך הוא מכריז עליו בגלוי. ונסתכל ברש"י, האדם עובר עבירה כגון אישה פרוצה עוברת בסתר, והקדוש ברוך הוא מכריז בגלוי שנותן בלב בעלה לקנאות לה, והדבר מתפרסם בגלוי. ומביא הגמרא מקור לדבר הזה מהפסוק במדבר פרק א' פסוק י"ד, שנאמר ועבר עליו רוח קינה. לפני שנתקדם בגמרא, נסתכל בשוליים תחת הציון במדבר פרק ה' פסוק י"ג ואחר כך פסוק י"ד, שמה כתוב בפרשת סוטה, ושכב איש אותה שכבת זרע ונעלם מעיני אישה ונסתרה והיא נטמעה ועד אין בה והיא לא נתפסה. פסוק י"ד, ועבר עליו, על הבעל, רוח קינה, וקינא את אשתו, והיא נטמעה, או עבר עליו רוח קינה, וקינא את אשתו, והיא לא נטמעה. בפסוק הזה אנחנו רואים כפילות, והגמרא תתייחס לזה בהמשך. חזרה לגמרא, שנאמר, אנחנו קראנו את הקטע, ועבר עליו רוח קינה. ואין עבירה אלא לשון הכרזה, כפי שאמרנו מקודם. המעשה, האישה חשבה, תכננה שזה יהיה בסתר, אבל בסופו של דבר מכריזים עליה בגלוי. ואיפה רואים שהמילה עבירה ועבר ועבירה זה לשון הכרזה, שנאמר ויצב משה ויעבירו כל במחנה. בקונטקסט של הפסוק הזה היה עניין של הכרזה. ריש לקיש אמר, אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, שנאמר איש איש כי תסתה אשתו. והמילה תסתה כתוב עם שין, שאפשר גם לקרוא אותו תשתה, לשון שטות, תשתה כתיב. תנא דבי רבי ישמעאל, מפני מה האמין התורה עיד אחד בסוטה? אנחנו דיברנו על זה בשיעור הקודם, בדף ב', ש בניגוד לשאר עדויות שמחייבים שני עדים, בעניין עד של סוטה אחרי שהבעל קינה בו והיא הייתה בסתר, בא עד אחד ואומר שהיא ממש נבעלה ואני ראיתי אותה נבעלת, הוא נאמן. הכוונה, כפי שהסברנו בשיעור הקודם, הוא נאמן ואוסרה בעלה, ואין כאן שום צורך לשתיית מי הסוטה, כי אין כאן בירור ספק, כי זה נחשב ודאי. לא עד כדי כך שמטילים עליה מיטת ביתים, אבל היא ודאי בעינינו נבעלה ואסורה לבעלה. ולמה התורה מאמינה אצל הפרשה של הסוטה אותו עד אחד שרגליים לדבר? זה כבר הבסיס הוא הבסיס שלה כבר מלא חשד, שהרי קינה לה ונסתרה, הוא התרה בה והיא הייתה בסתר במסתור עם גבר אחר, ועד אחד מעידה שהיא טמאה. אמר לי רב פאבל אביי והא כי כתיבה כינוי באתר סתירה וטומאה ודכתיבה. אז אם כן, אז עד אחד נאמן גם בלי כינוי. קודם מוזכר עד אין בה, ואחר כך מוזכר הקנאה והסתירה. אמר לי, אז אביי עונה לרב פאפה, המילה ועבר, מה שמופיע בתחילת פסוק י' ועבר לעבור הקנאה, המשמעות הוא כבר עבר, שלפני העדות של העד אחד שהיא נתמה, לפני זה הוא כבר קינה את אשתו, כבר התרבה. שואלת כמו אם אתה מפריש בצורה כזאת שבעבר הבנה, הכוונה שלו בעבר היה כבר הכינוי, אלא מעטה בעבר לכם כל חלוץ. השם אשר רבינו מצווה לבני גל ובני ובן בכניסתם לארץ, שהם יעברו עם יהושע כדי ללחום בארץ כנען פופר, ואחר כך יזכו למה שהם ביקשו מעבר לידן. אז כתוב ועבר לכם כל חלוץ. החינמי תגיד שכבר נלחמו, זה לא נכון. זה התנאי לקבל את מה שהם ביקשו, הם היו צריכים בעתיד יחד עם יהושע ללחום בארץ כנען. הגמור עונה, הטעם הציטוט הזה ועבר לכם כל חלוץ, זה ודאי לשון עתיד, בדכתיב ונכבשה ארץ לפני השם ואחר תשובו, משמע דלהבא. אלא הכה, אבל בענייננו, בעניין ועבר עליו רוח קינה, אי סגה דייתך כדכתיבי ונסתרה והיא נטמה, ואחר כך ועבר, כפי שאפשר לראות בפסוק י"ג כתוב ונסתרה ואחר כך והיא נטמה, ובפסוק י"ד הכינוי. אם תגידו שיש להבין את הפסוק כפשוטו, בתר תומה וסתירה אחרי המעשה כינוי, למה יש צורך להתרות? זה כבר אחרי המעשה. ולכן ועבר עליו הוא הקינה שמופיע בתחילת פסוק י"ד, הכוונה הוא כבר עבר לפני הנסתרה והיא נטמה. תנא דבי רבי שמואל, אין אדם מקנא לאשתו, אדם שאינו בא להתרות באשתו, אלא אם כן נכנסה בו רוח, משהו נקרא לזה ממרום, ככה אומר רש"י, נכנסה בו רוח ממרום, שנאמר ועבר עליו רוח קינה וקינה את אשתו. מהי רוח? אז יש כאן מחלוקת, אבל אמרי רוח טומאה. רב אשי אמר רוח טהרה. אנחנו נסתכל ברשי, נכנסה ברוח ממרום, וכמה לפעמים יש רוח טהרה או רוח טומאה ידי שטן הבא להחתיאו, להקנית את אשתו. רבנן, מה שאצלנו בגמרא הופיע כשם, כשיטה, רבנן, האמת היא, אומר רשי, רבנן דבי רב אשי, הרבנן, התלמידים, החכמים שהיו בישיבתו של רב אשי, אמרו רוח טומאה. ורב אשי עצמו, כפי שראינו בגמרא, אומר רוח טהרה. מה המשמעות של רוח טהרה? ששונא את הפריצות. ממשיך הגמרא, ומסתברא, כמה דאמר רוח טהרה, דתניא, וקינא את אשתו. רשות, דברי רבי ישמעאל. רבי קיבא אומר, חובה. אי עמד בשמה רוח טהרה. שפיר, אז אפשר להבין שאחד אומר שיש רשות לעשות כך, להתרות באשתו. רבי קיבא מרחיק לכת ואומר, חובה. אז הכל זה מתאים, אם מדבר ברוח טהרה. אלא אי עמד רוח טומאה, רשות וחובה לי ניש רוח טומאה בנפשי. קוראים לזה בתמיעה. זה ודאי שלא, אם מדובר ברוח כזה שבא על ידי השטן. אין? לא היינו אומרים שיש רשות או אפילו חובה לבן אדם להכניס כזה רוח בעצמו. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא בשלוש מצוות, עם רשות או חובה. אחד, זה מה שלמדנו עכשיו, וקינא את אשתו. שתיים, בקשר לכהנים, לאיתמה. כידוע, כהנים אסורים לטמות למת חוץ מלשבעה קרובים, וכתוב לאיתמה. ננצל את העובדה שכתבנו בשוליים את הפסוק, הפסוקים הקשורים לכהנים בויקרא פרק א' פסוק א', נקרא ביחד: ויאמר השם אל משה אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת להם, לנפש לא יטמא בעמיו, כי אם לשארו הקרוב אליו, לאמו, לאביו ולבנו וביתו ולאחיו ולאחותו הבתולה הקרובה אליו אשר לא הייתה לאיש, לא יטמא. אז יהיה סביב העניין הזה, האם זה רשות לכהן לטמות לה או חובה. ומספר שלוש, לעולם בהם תעבודו. זה בקשר לעבד כנעני שאדם קנה, האם זה רשות שניתן לעבוד בהם לעולם, או זה חובה, כלומר אסור לשחרר אותם. כעת חוזרים לגמרא: גופה וכיני את אשתו, רשות, דברי בשמואל, וכי ואומר חובה, לה יתמה, רשות, רשות לכהן לתמות לה, דברי בשמואל, רבי עקיבא אומר חובה. לעולם בהם תעבודו, רשות, דברי בשמואל, רבי עקיבא אומר חובה. הגמרא תחזור ותברר כל שלושת המצוות האלו אחד אחד. אמר לרפא בן אביי, ואמר לה רב משרשי לרבה, ואמר רבי שמואל ורבי עקיבא בכל התורה כולה, הכי פליגי דמה אומר רשות ומה אומר חובה? אם תגידו כך, יצא שאין לך מצוות עשה לפי רבי ישמעאל שהוא חובה. כלומר, ניקח לדוגמה ארבעת המינים של חג הסוכות: ולקחתם לכם ביום ראשון פרי צדר וכו'. מה זה רבי ישמעאל יגיד? רשות? כלומר, זה אופציה? אין חובה? זה ודאי שלא, זה תמוע. אז הרב פאפ רוצה לדעת למה בשלושת המצוות האלו קיים כזה מחלוקת. אמר לי, אז אביי עונה, הכה בקראי פליגי. המחלוקת בשלושת המצוות האלו נובע מהפסוקים, והגמרא תסביר. וכינה את אשתו רשות, דברי בישמעאל, ורבי עקיבא אומר חובה. מה הייתה מדרבי בישמעאל? סבר לה כי היי תנא דתניא. רבי שמואל הוא מסכים עם הדעה הבאה: רבי אליעזר בן יעקב אומר כלפי שאמרה תורה, כלומר אחרי שהתורה אמרה לא תשנא את אחיך בלבביך, אסור לאדם להביא את עצמו לידי שנאה ותיגר. יכול כגון זו שרואה את אשתו עוברת על דת וישתוק, תמיד לומר ויעבר עליו רוח קינה וקינה את אשתו, שבמקרה כזה הוא יכול, יש לנו רשות, למרות הכתוב לא תשנא את אחיך בלבביך. ורבי עקיבא, שהוא אמר עוד יותר, אומר שזה חובה, כינוי אחינה טיב. אחד הוא לרשות והשני הוא לחובה. ורבי שמואל, מה הוא אומר על הכפילות הזאת? הייתי דיברתי למכתה והיא נטמעה והיא לא נטמעה. אנחנו רמזנו זה מוקדם יותר שקראנו את הפסוקים במדבר, פסוק פרק ה' פסוק י' ד', אפשר להסתכל למעלה בשוליים ושם אתם תראו את הביטויים והיא נטמעה ואחר כך היא לא נטמעה. אז בגלל שהתורה הכפילה את הפסקאות האלו, כתיב נמי וכיני את אשתו גם כפול, וכדתן רבי ישמעאל, יש כלל בנושאים כאלו, דתן רבי ישמעאל, כל פרשה שנאמרה ונשנית, לא נשנית אלא בשביל דבר שנתחדש בה. נסתכל כעת ברשי, ודיבור המתחיל, ורבי ישמעאל אמר לך, איידי דבאי למכתב, והיא נטמעה והיא לא נטמעה. כאן יש צורך או יש ערך בהצגת הדברים, גם בחיוב וגם בשלילה, שספק הוא בידינו, ואף על פי כן אסרה הכתוב מספק, התורה אוסרת את האישה על בעלה מספק. אז בגלל נקרא זה החידוש הזה, למרות שזה מצב של ספק, בכל זאת אנחנו מחליטים לאסור, כתב למי וכיני אחינה. ואף אגב דמצי למכתב אחי, היה אפשר גם לכתוב באופן מקוצר יותר, ועבר עליו הוא אחינה וכיני את אשתו והיא נטמעה או לא נטמעה. אפילו הוא אחי אוכי דקרא לחזור לשנות את האמור מפני דבר אחר המתחדש בכפילתו. אנחנו חוזרים לגמרא, לגבי המצווה השנייה ברשימה שראינו למעלה, להיטמא, לגבי הכהן, ומה שכתוב בפסוק הולכתו הבתולה, הגובה שאליו אשר לא הייתה לאיש. הכהן, האם הוא מטמא לה? אז אומר רבי שמואל, רשות. דברי רבי שמואל, רבי כיוון אומר חובה. מה הייתה מדרו ישמעאל? הייתי כתיב אמור לכהנים בני אהרון ואמרת להם לנפש לא יטמא בעמיו. עזרה לכהנים לא לטמאות למתים. הצטריכה למכתב לא יטמא. שכאן, בניגוד לאיסור, יש לו רשות והוא לא עובר על האיסור לטמאות לה. ורבי עקיבא, שהוא אמר שזה חובה, מאיפה הוא לומד את הדין שכהן רשאי לטמות לה? מכי אם לשערו נפקה לה, לה יטמא למה לי? ממה שכתוב שם, קראנו את הפסוקים מקודם, זה פסוק ב' שם בויקרא פרק א', כתוב כי אם לשערו, שיש רשות לכהן לטמות לקובעים. אז משם לומדים שיש רשות לה יטמא למה לי? למה התורה מוסיפה לה יטמא? אם זה היה לשם רשות כבר הייתי יודע את זה. אז התשובה לכך, לחובה, שכהן חייב לטמות לה. ורבי ישמעאל שאומר זה רשות לה מטמא ואין מטמא לעברה, יוצא שלפי מהלך הגמרא בעניין הרשות לטמאות, רבי ישמעאל מסכים שזה נלמד מכי אם לשערו. אז מה רבי ישמעאל לומד מלה יטמא? משם הוא לומד שאם אם היא גופתה שלמה יכול לטמות, אבל אם מדובר בקריטת עבר הוא לא יכול לטמות לעבר שלה. ורשי כותב לה יטמא אם מתה ואינה מטמא לעבר, האם אחד מאלו מוקשחין, זה מחלה, ומה מאפיין את המחלה הזאת, ועבריו נופלין, אין מטמא להן. דקאמר להן בעוברות ובעשרת החולין, עבר מן החי מטמא כעבר מן המת. יש תומת מת בקשר לאיברים, והצריך לה למעוטה איבריה, שרק אם היא שלמה אז מטמא לה, לא לאיבריה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ורבי עקיבא, מאיפה הוא לומד האיסור לטמות לאיבריה? אם כן, לכתוב רחמנה לה ולשתוק. אם הפסקה הזאת לה יטמא לא באה לשם חובה, רק למעוטי איבריה, היה מספיק לכתוב לה, ורשי למעלה כותב, לכתוב רחמנה לה ולשתוק, דמשמע לנפש לא יטמא בימיו, כי אם לשערו ולאחותו הבתולה לה. כלומר, לגופה שלם, ולא לאיבריה. אז אם היה תורה כותבת לה בלי המילה יטמא, הייתי לומד מה שרבי שמואל הזכיר מקודם. אז למה בכל זאת התורה מוסיפה את המילה יטמא? למה לי? שמע מינה, כלומר לחובה. ורבי שמואל, מה רבי שמואל אומר על תוספת המילה הזאת יטמא? מאחר שרבי עקיבא הוכיח שמספיק, אם זה עניין לימוד עברי היה אפשר להחסיר את המילה יטמא. רבי שמואל, הייתי כתב לה, ובזה יש חידוש שלא מטמא לעבריה, כתבת מי יטמא לך, תלם רבי שמואל, על פי הכלל שנאמר מקודם, תלם רבי שמואל, כל פרשה שנאמר ונשנית, לא נשנית אלא בשביל דבר שנתחדש בה. אז מאחר שהיה צורך לכתוב לה, שזה החידוש, אז התורה מוסיפה את המילה לה. וכעת המצווה השלישית שהזכרנו קודם, לעולם בהם תעבודו. רשות, דברי בשמי רבי קיבה אומר חובה. ושוב פעם נתייחס לפסוק בשלמותו מן התורה בשוליים, כתבנו ויקרא פרק חפה פסוק מ"ה, וגם מבני התושבים הגרים עמכם מהם תקנו, או ממשפחתם אשר עמכם אשר הולידו בארצכם והיו לכם לאחוזה, פסוק מ"ו, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה לעולם בהם תעבודו, ובאחיכם בני ישראל איש ואחיו לא תרדם בו בפרך. עכשיו הגמרא, אמרנו, קראנו לעולם בהם תעבודו רשות, דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר חובה. מה הייתה עם רבי ישמעאל? היידי דכתיב לא תחיה כל נשמה, בכיבוש ארץ כנען התורה מצווה שלא להשאיר בחיים כל נשמה. איץ תריך נמי למכתב לעולם בהם תעבודו. למשרי, כאילו להתיר אחד מכל האומות, נגיד יפני, שבא על הכנענית. הכנענית היא מאותם שבעה עממים שעם ישראל היו מצווים לחסל. אז בא יפני, או אחד משאר האומות, והוא בא על כנענית, והוליד ממנה בן, שאתה רשאי לקנותו. אז המצווה, או מה שכתוב בתורה, לעולם בהם תעבודו, אומר רבי ישמעאל, לאור האיסור להשאיר בחיים את אנשי שבעה עממים, לא תחיה כל נשמה, לאור האיסור, או המצווה, החיוב לא תחיה, יש צורך להתיר אחד משאר האומות שבא על הכנענית, שאותו אתה יכול לקנות כבד, לא, אין חיוב לחסל אותו. ועכשיו בשורות הבאות אנחנו נתייחס לשני מקרים, שתי אפשרויות, ואחד מותר להשאיר אותו כעבד, והשני צריכים להרוק. ודיברנו כעת על גבר משאר אומות שבא על אישה כנענית, ועוד מעט נתייחס גבר כנעני שבא על אישה משאר האומות, ושם נראה דין אחר. דתניא, מניין לאחד מן האומות שבא על הכנענית והוליד מהבן שאתה רשאי לקנותו בעבד? תלמוד לומר, וגם מבני התושבים הגרים עמכם מהם תקנו. אז מהפסוק הזה אנחנו מבינים, ועוד מעט נראה ברשי איך מבינים כך, ש מי זה בני התושבים הגרים עמכם? זה אחד משאר האומות שבא על הכנעני. יכול אף הכנעני שבא על אחד מן האומות והוליד ממנו בן שאתה רשאי לקנותו בעבד? זה לא. תלמוד לומר, אשר הולידו בארצכם, מן הנולדים בארצכם, אלו אנחנו רשאים לקנות כעבד, ולא מן הגרים בארצכם. זה מתייחס לכנעני שבא על אחת משאר האומות. עדיין נקרא זה בקריאה ראשונה, איך רואים את שעל הדברים האלו התייחס הפסוק? כלומר, איך מה שכתוב, וגם מלא התושבים, גם לכם, שמדובר על אחד משאר האומות שבא על הכנענית. אז אנחנו נעבור דרך רש"י על מה שכתוב אצלנו בברייתא. דיבור המתחיל, וגם מבני התושבים. זה היה בפסוקים שאנחנו התייחסנו עליהם מקודם. לאל מיני כתיב, מה זה לאל מיני? בפסוק מ"ד כתוב רש"י מביא את הפסוק, פסוק מ"ד, מאת הגויים אשר סביבותיכם מהם תקנו עבד ועמה, אשר סביבות ארצכם ולא מבני ארצכם דשבעה אומות. וגם מבני התושבים, זה ראינו בשוליים, פסוק מ"ה, כל תושב, היינו, שבא ממקום אחר, נגיד, גבר שבא ממקום אחר, ונתיישב כאן בארץ כנען, וכמר כך שמותר לקנות מבניהם אשר יהיו לכם מבנות ארצך, זה מהכנענית. אז מהביטוי גם מבני התושבים, שזה מלמד על מי שבא ממקום אחר והתיישב פה בארץ כנען, זה התורה מתירה, מהם תקנו. מן הנולדים בארצכם, כך דייקנו שמן הנולדים ולא מן הגרים, מן הנולדים בארצכם, בנים הנולדים בארצכם, והם בני התושבים, דהיינו אחים שנשאו בארצכם נשים, אתה רשאי לקנות, ולא מן הגרים בארצכם. ומה זה? ולא מן הבנים הנולדים לבני ארצכם במקום אחר, מבנות שאר אומות, והביאום לבניהם לגור שם. אבל כאן מדובר על בני הגברים שהם בני ארצכם, שהם בני כנען. אז גבר כנעני שבא על אחת משאר אומות, אסור לקנות מהם כעבדים. מה שאין כן, גבר משאר אומות שבא על הכנענית, הוא מותר. ממשיך הגמרא, ורבי עקיבא שאמר שלעולם בהם תעבודו זה חובה, שאסור לשחרר אותם, מהם תקנו נפקה. משם לומדים רשות. לעולם בהם תעבודו למה לי? לחובה. ורבי ישמעאל, מה הוא עונה? מה הוא אומר בגבי הפסוק לעולם בהם תעבודו? בהם ולא באחיכם. שהתנהגות כמו שיש בין אדון לעבדו, שאפשר להטיל על העבד גם עבודות פרך, זה כשמדובר בעבד כנעני, הוא בעצם גוי. אבל לא כשמדובר בעבד עברי, זה כבר הסדר אחר לגמרי, זה ולא באחיכם. ורבי עקיבא, באחיכם מספר דקרא נפקא, ובאחיכם בני ישראל איש ואחיו לא תרדה בו בפרך. אז רבי עקיבא גם מסכים עם החילוק הזה, אבל יש לו מקור אחר. ורבי ישמעאל, איידי תכתיב ובאחיכם, כתיב נמי בהם. לפניתנו ישמעאל, דתנו ישמעאל, כל פרשה שנאמר במשנה ולא במשנה אלא בשביל דבר שנתחדש בה. בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מפנה, אתם רואים, סיירנו משולש, מימות של רב חיסטה ובגנות כעס וזנות והשפעתם על ביתו של אדם. הגמרא, אמר רב חיסטה, זנותה בביתה כי קריה לשום שמה. בית, משפחה שהאישה מזנה, זה כמו, יש כאן דימוי לקריה, זה נגיד דלת, זה סוג של ירק, דלת. שום שמה זה תולעת שאוכלת. רש"י כותב, קריה תולעת של שום שמין, האוכלתן, כך הזנות מחריבת את הבית. אני חושב שאני חייב לתקן את עצמי. הזכרתי דלת, אמנם בגמרות אחרות כמדומני שקריה זה באמת הפירוש, אבל פה רש"י מפרש שמדובר פה על צמח שבו גודל השום שום, והדימוי הוא לתולעת שמחסלת את הצמח הזה, והנמשל הוא בית שנחרבת מתוכה בגלל הזנות. ממשיך הגמרא ביום רב חיסדא, תוקפה, תוקפה זה כעס, תוקפה בריתה, כי קריה לשום שמה. דימוי, אותו דימוי, שכעס בתוך בית בעצם מחריבה את הבית. אידי ואידי, גם שמדובר בזנות וגם שמדובר בכעס, באיתתה, זה כשמדובר באשת הבית. אבל בגברה לת לן בא, לא שזה מותר, אבל הפגיעה של גבר שעוסק בזנות או כעסן היא פחות מהפגיעה שנגרם לכך על ידי אישה שמזנה או היא כעסנית. ורשי מוסיף הסבר לכך באיתתה, כותב רשי, כשאישה מזנה או כעסנית, לפי שהאישה מתעסקת בזנוניה ואינה עושה מלאכתה ולא משמרת ביתה ומפקרת את של בעלה למנאפים, אז זה מחריב את הבית. חזרה לגמרא, ויאמר רב חיסדא, בתחילה קודם שחטאו ישראל, כלומר בעריות, הייתה שכינה שורה עם כל אחד ואחד, שנאמר כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך. כיוון שחטאו, נסתלקה שכינה מהם, שנאמר, זה בהמשך הפסוק, ולא יראה בחי ערוות דבר ושב מאחריך. אז השכינה עוזבת כשהיא רואה ערוות דבר. רשי כותב, עם כל אחד ואחד בביתו הייתה אשרת שכינה, נסתלקה מהם, אומר רשי, מלבוא לביתם, דינו יכול לראות בעבירות שבביתו. ממשיך הגמרא, אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רב יונתן, כל העושה מצווה אחת בעולם הזה מקדמתו והולכת לפניו לעולם הבא. מה זה מקדמתו? רשי אומר, לפני מיטתו מכרזת לפניו. זה הכוח של מצווה שאדם עושה בעולם הזה, שנאמר הפסוק שהגמרא מביאה, והלך לפניך צדקך. וכל העובר עבירה אחת בעולם הזה מלפפתו והולכת לפניו ליום הדין, מלפפתו כורחתו, שנאמר הפסוק אומר, ילפתו אורחות דרכם, יעלו בתוהו ויובדו. ובלזר אומר, קשורה בו ככלב, אותם עבירות, אפילו עבירה אחת שאדם עושה בעולם הזה, שנאמר בקשר ליוסף אשת פוטיפר, שהוא נמנע מלאכתו, כתוב ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות אמא. כאן יש כפילות, לשכב להיות, אז בא מזה, הוא היה גמרה לשכב אצלה, זה בעולם הזה, להיות אמא לעולם הבא. תנן התם, אנחנו נסתכל קודם בשוליים תחת הכותרת נושא, שם כתבנו מקורות בעניין עד אחד בתומה, אחד אחרי כינוי וסתירה, שתיים בלי כינוי וסתירה. למען האמת, אנחנו הזכרנו את הכללים האלו, את הדינים האלו בשיעור הקודם, אבל כאן נראה את המקורות. תנן התם, רשי כותב בפרק מי שכינה לקמן במסכת שלנו, עמי לגבי עמי עלמה, עמי דקטני, אמר עד אחד ראיתיה שלדמה לא הייתה שותה. אז לגבי העניין הזה שעד אחד מעיד שהוא ראה אותה נבעלת, זהו, זה מפסיק את כל התהליך, אין שתיית מי סותה. אומר הגמרא, שהיה בדין, זאת אומרת שמן הסברה היינו אומרים שאין להאמין את העד אחד לולי מה שכתוב בתורה. ומה הסברה הייתה אומרת ומה העדות הראשונה? אנחנו אחר כך בסוף העמוד אתם יכולים לראות ואני לא חושב שבמסגרת השיעור שלנו היום נגיע לזה, אבל בכל זאת כתוב שתי שורות מהסוף, תנו רבנן, איזו היא עדות הראשונה? זו עדות סתירה, עד שבה עדות על כך שהיא הייתה במסתורים, גבר זר. עדות האחרונה זה עוד ביטוי, זו עדות תומה, זה עדות לגבי המעשה, הביעה עצמה, עדות על כך, לא רק שהייתה בסתירה במסתור, אלא זה עדות על המעשה עצמו. עכשיו אומר הגמרא, אנחנו חוזרים לנקודה שבו עצרנו, ומה עדות הראשונה? זה סתירה שאין אוסרתה איסור עולם. בא עדים ואומרים שראו אותה בייחוד במסתור עם גבר אחר, אבל לא ראו מעבר לכך. אז מה התוצאה מכך? אנחנו יודעים זה לא אוסר אותה בעלה איסור עולם. כלומר בשלב הזה, אם אין איזו עדות נוספת, הבעל מביא אותה לבית המקדש, ואם היא שותה ונמצאת תהורה, שהמים לא פעלו עליה, סימן שהיא תהורה, היא מותרת לחזור לבעלה. אז העדות הראשונה לא אוסר אותה איסור עולם, אינה מתקיימת לפחות משלם כך לפי המשנה שלנו לגבי לגבי סתירה, חייב שני עדים. אמנם זה שנוי במחלוקת תנאים, אבל זה לפי השיטה שאומרת שעדות סתירה חייב שניים. עדות האחרונה שאוסרתה איסור עולם, זה עדות על כך שהיא נבלה אחרי שהייתה עדות על כך שהיא נסתרה, שהייתה במסתור. זה עדות אחרונה. ומה התוצאה מכך אם זה קורה? אם יש עד שאומר אני ראיתי אותה שנבלה, זה עושה אותה איסור עולם. זה עוד יותר חמור מעדות סתירה. ובעדות סתירה, דיינו עדות ראשונה, אמרנו זה לא קיים בפחות משניים. זה שעושה אותה איסור עולם אינו דין שלא תתקיים בפחות משניים. אז עוד יותר יש צורך לעדות של לא פחות משניים. תלמוד לומר ועד אין בה כל שיש בה. אנחנו נסתכל ברשי, כל שיש בה, כל עדות שיש בה נאמן, כדי דרשין אליה ועד אין בה. מה המשמעות? תרי שאין לה שניים אלא אחד, וכאמר אסורה ואטומה כאי דאמינא סליק, והיא נטמאה ועד אין בה. זה עדות על הביעה עצמה, זה הטומאה, זה הביעה עצמה. ומכאן רואים שמהגזירת הכתוב אנחנו לומדים שלגבי עדות טומאה מספיק עד אחד. אני מדגיש עוד פעם, זה עדות טומאה שבא אחרי הכינוי וסתירה. וקל וחומר לעדות הראשונה מעטה, לאור מה שאמרנו עכשיו ניתן להגיד קל וחומר שעדות הראשונה תתקיים בעד אחד. ומה העדות האחרונה שעושתה איסור עולם מתקיימת בעד אחד? העדות הראשונה שאין עושתה איסור עולם, זה פחות חמור, אינו דין שתתקיים בעד אחד. זה מספיק, שיהיה מספיק עד אחד. תמוד לומר כי מצא בה ערוות דבר, ולהלן הוא אומר על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר. מה הדבר האמור להלן על פי שניים עדים? זה מפורש בפסוק, אף כאן על פי שניים. הגמרא בקטע שיש לנו סוגריים, אנחנו כתבנו בשוליים בתוך הסוגריים, זאת אומרת השורות הבאות, שלוש שורות הבאות בתוך הסוגריים, הגמרא מקשה על שימוש בגזירה שווה כמקור לשני עדים לעדות הסתירה. אחרי הסוגריים הגמרא מתקנת ומביאה הצורך האמיתי לגזירה שווה. חזרה לגמרא, היי מה שנאמר כרגע שצריכים שניים לסתירה, המקים מצא בה ערוות דבר נפקה, אז אנחנו בתמיעה. מזה לומדים, מהגזירה השווה? מבא. אנחנו מהמילה בא. בא ולא בכינוי. כתוב ועד אין בא, וזה דרשנו גם בשיעור הקודם. בא עדות עד אחד אמן, ולא בכינוי. בא ולא בסתירה. מבא ילי. מהמילה בא, מהדיוק, לומדים שבעדות תומה אחד נאמן, ולא בקשר לסתירה. לסתירה צריכים שני עדים. הגמור עונה, אחי נמי כמר, אתה צודק. תם לומר בא, כדי ללמד שבסתירה לא מספיק עד אחד, צריכים לדרוש את המילה בא. ומשם לומדים, בא ולא בכינוי, בא ולא בסתירה. בכינוי בסתירה לא מספיק עד אחד. ותומעה באלמה ולא כינוי ולא סתירה. דלא מהמן עד אחד מן הלן. דיברנו על זה רבות כבר בשיעור הזה וגם בשיעור הקודם, כשמדובר בעד אחד שבא ככה פתאום, בלי שום רקע, בלי שום, איך שגמר קרא לזה, רגליים לדבר, אלא הוא בא ביום אחד בהיר ואומר לאדם נשוי, אני העד אחד, ראיתי אשתך נבעלת, לא מאמינים לו, לא מאמינים לו, והאישה ממשיכה להיות מותרת לבעלה. אז לגבי הדין הזה, שעד אחד בלי ההקדמה של הכינוי והסתירה, הוא אינו נאמן לטעון או להעיד שהוא ראה אותה נבעלת. מניין לנו, מנהלן, נאמר כאן כי מצא בה ערוות דבר, ונאמרן, על פי שניים עדים, על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר, מה הדבר אמור להלן עדים שניים, אף כאן גם בנושא עריות, עדים שניים, ולא עד אחד. עד כאן שיעורנו להיום.